מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. חנוכה שמח, חודש טוב לכל המאזינים. אנחנו בנר שישי של חנוכה וכבר מתקרבים לשיא של חנוכה, שהוא בעצם היום השמיני. זאת חנוכת המזבח, והייתי רוצה היום ברוח הימים האלה של הניסים והנפלאות והאור הגדול שמכניס חיות בלבבותיהם של היהודים בכל מקום בעולם, להציג איזושהי זווית שכדאי לעמוד עליה בשילוב הזה שאנחנו רואים היום, ואלה השילובים שאנחנו רואים מדי פעם בתולדות האומה היהודית. וגילו ברעדה, וגילו ברעדה. מצד אחד זמן של גיל, זמן של ניסים, זמן של מעטים שניצחו רבים וחלשים שניצחו את הגיבורים וביטאו את התקומה הנצחית של עם ישראל, כפי שאומר רבינו הרמב"ן, שאלמלא החשמונאים חסידי עליון, נשתכחה תורה מישראל. אותה קבוצה קטנה של אותם חשמונאים במודיעין, שהייתה עיקשת ונחושה להחזיק במסורת היהודית ולא להיכנע ללחצים של מלכות יוון, של מתייוונים, של כוחות כמו צדוקים, ביתוסים, איסיים, שומרונים, קראים, כל הכיתות שצצו באותה תקופה בבית השני, בבית המקדש השני. אלמלא הקבוצה הקטנה הזו שהייתה נחושה, לא היו יהודים ולא הייתה יהדות היום. כל המציאות היהודית זה בגלל אותה קבוצה שלא ויתרה והלכה כנגד כל הסיכויים בכוח הרוח, לא בחיל ולא בכוח, אמר השם, כי אם ברוחי. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו. בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. ולכן היינו רוצים היום לשלב, כבר שמצד שני יש לנו כמובן את המלחמה העיקשת, את הבחינה שלה, וגילו ברעדה, יש רעדה. רק לחשוב על משפחה שרועדת מכל טלפון לא מזוהה, שמה זה קצין העיר בצבא שבא להודיע הודעה נוראית. כל רכב שמגיע לרחוב הצדדי של ההורים חוששים שמה זה רכב של קצין העיר או איזשהו גורם צבאי שבא לבשר דבר מה מאוד לא טוב. כל כך הרבה רעדה יש, וכמה אנחנו מחויבים להיות נושאים בעול, ולכן אנחנו מתבקשים ומרגישים את הצורך להיות בגדר נושא בעול עם חברו, בגדר של מי שמרים יחד את המסע, משום שעם ישראל הוא אחד וגוף אחד. כל מכה שתהיה באיזשהו אזור בגוף, בין מהציפורן הקטנה או באיזשהו רר מקום בקודקוד, הכאב הוא בכל הגוף. כך עם ישראל, ברגע שיש חלק שסובל, חלק שמצטער, חלק שמוטרד, אז כל הגוף כולו חש את הכאב ונחלץ. וכל אחד נחלץ בצורה שלו, בתחום שהוא יכול לסייע, במסלול שהוא מצטיין בו, שהוא יכול להפעיל בו את הכוח. עם ישראל למוד מלחמות, כבר נוסע על הכביש 3,335 וחצי שנים, ודוד המלך היה ראש ממשלה, ואבנר בן נר היה שר צבא, יואב בן סוריה וכן הלאה. חזקיהו המלך היה ראש ממשלה בישראל, ועוד ועוד. ויש לנו רזומה עשיר, רקורד עשיר ביותר, כיצד מנהלים את עם ישראל במצבי שלום וגם במצבי מלחמה. והנה, אנחנו רוצים היום לתת איזושהי זווית לדעת את חובתנו בשעה זו. כאן באמצע האור, יושבים ליד הנרות, רוצים קצת להתחמם לאורם. כפי שנאמר, הנרות הללו קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. וכותבים רבותינו, רבינו בעל הקו הישר, בן שמואל קיידנובר ועוד, שיש עניין לראותם, זה לא היתר לראותם, אלא יש עניין לעמוד ולהתבונן בלהבה הקטנה, המרצדת הזו, שמסלקת הרבה מן החושך, שיש בה משהו מאור הגנוז שהבורא גנז לעתיד לבוא. ידוע שצדיקים ואדמו"רים קדושים וגאוני תורה היו רואים את מה שהתרחש במהלך השנה העתידה לבוא דרך הנרות הללו. זה מין מקפצה להגיע לאור הגדול שהבורא לעתיד לבוא, ירד לצדיקים את האור שגנזו לעתיד לבוא. ואנחנו מודים ומשבחים לבורא מדי יום ביומו בתפילה בברכת המזון, ואומרים לבורא, תודה רבה לך על שאתה הוא השם אלוקנו ואלוקי אבותינו. אתה מקור הכוח שלנו, צור חיינו, צור, שני פירושים בדברי הראשונים, צור מלשון סלע, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למיינו מים. אתה צור חיינו, החוזק שלנו. ויש אומרים רבינו יהודה בר יקר, רבו של הרמב"ן, שהכוונה היא מלשון נוצר, נוצר חיינו, שומר את הלהבה של החיים, נותן את הדופק באופן סדיר, ללא פרפור חדרים וללא פרפור פרוסדורים וללא הפרעות קצב, גם בלי צורך בטרנזיסטור שיושתל בחזה. לא, יש חשמל ששמת לנו ואתה מהווה אותנו ואתה משמרה בקרבי כל רגע ורגע. צור חיינו, נוצר חיינו, צור ישראל, נוצר ישראל. נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, על ניסיך מה שגלוי, ועל נפלאותיך משהו בבחינת פלי, ועל הניסים, ועל הפורקן, ועל הגבורות, ועל התשועות, ועל הנחמות, ועל המלחמות שעשית לבותינו, גם על המלחמות עצמם שלא התייאשנו, ויצאנו חלוצי חושים להילחם על הערכים שלנו, על האמת שלנו, על המסורת שלנו, ולא התייאשנו. גם על עצם המלחמה, לא רק על הניצחון במלחמה, גם על העובדה שלא איבדנו את התקווה, אלא גם על עצם המלחמה עצמה, אנחנו מודים לך. ואז מתחילים לפרט. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך, לסגור את הכוללים, לסגור את בתי המדרשות, להמעיט בלומדי תורה, להקטין את התקציב למדרשות של תורה ולמידת מסורת ישראל ודבר השם, לא לעיין בעומק מה התכוון הבורא בתורתו שבכתב ושבעל פה, ולהעבירה מחוקי רצונך כל דבר שלא מובן לוגית, לא מובן מה הרציונל, זה נקרא חוקי רצונך, כמו שמדייק רבינו הפרי מגדים בהלכות חנוכה. לא כתוב להעבירה ממשפטיך, הם לא גזרו להעבירה ממצוותיך. מה שלוגי, למה לא? האדם במרכז, מה שהשכל שלו מבין, קיים, כמו אריסטו. מה שהוא מבין, אני כל יכול, אני גאון, אני חכם, אני מבין. כל מה שאני מבין, למה לא? האדם במרכז לא מבין את המוגבלות שלו, לא מבין את המציאות שלו שהיא עדיין לא כל יכול. אז זה תעשה, כיבוד הורים, למה לא? זה מאוד מרגש. השבת עבדה, למה לא? לשלם שכר לפועל בזמן, ביומו תיתן שכרו, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, למה לא? אבל חוקים, למה לעשות ברית מילה לילד? מה הלוגיקה לסכן ילד בן 8 ימים ולסכן לו את החיים מסיבות דתיות? למה? שבת, מה הלוגיקה? לא להדליק אור בשבת, למי זה מפריע? מה, משפשפים פה אבנים עד זהה? למה? לוקחים בסך הכל איזשהו שלט רחוק ומדליקים משהו. זה חוק. חוק לא נתגלה לנו טעמו. אלוקים אומר, לא הכל אני מגלה לך. אני בראתי אותך, אני עשיתי אותך, הבאתי לך מידה מסוימת של שכל, של הבנה, של רחמנות, אבל אני הבורא ואתה הנברא, אנחנו לא חברים. אנחנו מנשים ומונשם, יוצר ונוצר, בורא ונברא. אני מעמיד אותך פה בעולם של ניסיון. חלק אני מגלה לך, את חלק מהטעמים, זה נקרא משפטים, וחלק אני לא מגלה לך, אתה עושה את זה מתוך צייתנות, מתוך הכנעה. לכך שאני יודע מה אני עושה, ואני בראתי לך את הלבלב. אתה לא בדיוק יודע איך בורים ואיך יוצרים לבלבים. אני בראתי לך את הריאות, ובראתי לך את הלב, ואתה לא בדיוק יודע איך מייצרים 15,000 נקודות של חוש טעם שנתתי לך בחלל הפה. אני לא כל דבר מגלה לך. יש חוקים של מזון לנפש, כמו איסור שעטנז, שמירת שבת על כל פרטיה ודקדוקיה, ברית מילה, כל מצוות הטהרה. אני רוצה לתת לך גם מזונות שהם בתחום שלא יתגלו לך כרגע. היו כאלה שהבורא גילה להם, נגיד טעמי פרה אדומה, הבורא כן גילה למשה רבנו. גם רבי עקיבא וחבריו כתוב בחזל שידעו, אבל הציבור הכללי בעולם עושה מתוך אמון. כמו שכל פציינט של רופא, יש לו אמון ברופא, שהרופא כותב לו את הרצפט, ורושם לו שם רשימה ארוכה של כל מיני כימיקלים, בצורה של רספירין פורטה, וזינת, וכל מיני משאפים למיניהם שמכינים ונטולין, כל מיני חומרים כימיים, והוא מכניס כמו טטלה, הוא מכניס את זה לגוף שלו. למה הוא מכניס? אולי הוא צריך לקבל הסברה קודם להבין. רבותיי, תגיד לי דוקטור, מה הרציונל? למה חתיכת הדבר האבקה הזו של, האקמול או של האופטלגין מסלק כאב ראש? מה הקשר בין הכנסת איזשהו אבקה לפה, הכנסת אבקה כזו, לבין סילוק אינפקציה? לא, אני לא דורש הסברים, אין לרופא כרגע זמן להסביר לי הכל, לא יסביר לי גם בעתיד. הוא אומר לי דבר אחד, אתה מאמין בי? יש לך אמון בי? כן, בבקשה, תכניס את זה 3 פעמים ביום. יש לך אמון בי? שקע בבקשה על המיטה, יש לי פה כמה אנשים שבקיעים בנרקוזה, הם רופאים מרדימים, ואני מרדים אותך לגמרי. אני, יש לי מני מצויד בכמה וכמה סכינים, ועוד כמה סכינאים לידי, סכינאי משנה, ואנחנו חותכים. ואתה לא מאמין לי, לך מכאן. אתה מאמין? בבקשה, אני בא לטפל. רק אמון. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שיש לי אמון במי שעשה אותי, במי שמנשים אותי, במי שמאזן לי את רמת הסוכר בדם, בזה שהוא נותן לי לבלב, שיש לו חיישנים אלוקיים, האם הכנסתי יותר מדי סוכר באמצעות כל מיני כמחים שנהפכים לסוכר, פחממות, באמצעות כל מיני מתיקה ועוגות, ואז הלבלב הזה מזרים כמויות אינסולין מדויקות על המילי של המיליגרם כדי לאזן את רמת הסוכר בדם. אני, יש לי אמון במי שעשה אותי, אני לא עשיתי את עצמי. אני לא יווני שחצן, לי יורי ואני עשיתיני, מה שאני לא מבין לא קיים, לא. אין לי את תכונת האזות שיש לנמר, שדניאל קיבל מחזה מאלוקים שיוון נמשל לנמר, אז אזות, הוא לא מוכן לעשות, לוותר, להיכנע. ההפך מתכונת ההודעה שאנחנו עוסקים בשמונה ימים, בהודעה, בהתבטלות, בהכנעה. ידוע שהמשנה אומרת במסכת מידות, שכשהגיעו היוונים להיכל, לאזור הר הבית, לפני ההיכל, בגריס, כל השליחים של אנטיוכוס אפיפנס, וראו שעד כאן מותר להגיע לגוי. גוי יכול לשלוח קורבנות, עד רבה. אנחנו פתוחים לשמוע לשלוח קורבנות גם של גוי. שלמה המלך הזמין את הגויים לאזור הר הבית עד מקום מסוים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. שלמה המלך אפילו ביקש פרוטקציה מהקדוש ברוך הוא בספר מלכים א', שהבורא יקבל את התפילות של גוי שבא לאזור הר הבית להתפלל. הוא בא נוכרי אשר מארץ רחוקה והתפלל אליך דרך הבית הזה, ואתה תשמע השמיים. כן, שיהיה פרסום וכבוד, שידעו כולם, זה תל תלפיות, המקום הזה, הר הבית, ירושלים, תל שכל פיות פונים אליו. אבל הוא ראה שאותו בגריס, אותו שליח של אנטיוכוס, שיש מקום שנקרא סורג, באחד השלבים בהר הבית, חיל, ושם כתוב, עד כאן כניסה לאומות העולם, מכאן רק לישראל עמו ובניו של הקדוש ברוך הוא. הוא התמלא והתפוצץ מזעם. הוא התפוצץ מזעם. מה? המבדיל בין ישראל לעמים? לא ייתכן ולא יקום ולא יהיה. הלך ואותו בגריס, שליחו של אנטיוכוס, מלכות יוון, ההליניסטיות, האקדמיה, אקדמוס, המילה היוונית הידועה, האדם במרכז, השכל שלו במרכז, מה שהוא לא מבין, לא קיים, כפי שאומר הרמב"ן על אריסטו בפרשת אחרי מות, אותו יווני שהגיס דעתו, שכפר כל דבר שלא חש ולא הרגיש, מרוב נמרות, מרוב עזות, מרוב שחץ, הוא לא מוכן להיכנע. אמר אותו באגריס, אני פורץ פה 13 פרצות, הם שלטו בארץ פה, כולל בבית, בית המקדש, תימאו אותו עד אמצע הימים של בית שני. 213 שנה מתוך 420 שנות בית שני, היו פה, הייתה פה שליטה הליניסטית אקדמית של אותם מלאגים, אותם מה שנקרא מועצות להשכלה גבוהה של אותה תרבות יוונית של סוקרטס ואפלטון ואריסטו, והוא פרץ 13 פרצות באותו חיל, באותו סורג שחצץ בין הגויים למקום המקדש. ולאחר אומרת המשנה הקדושה במסכת מידות שניצחו מלכי בית חשמונאי, סתמום, הם סתמו את הפרצות האלה שסתמו מלכי יוון ותקנו תקנה. 207 שנים הייתה התקנה הזו מאז שחזרה המלכות לישראל, יתר על 200 שנה עד חורבן הבית השני, כפי שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות חנוכה. ומה תקנו תקנה? שכל מי שמגיע להר הבית לעלות לרגל, להקריב קורבן, היא רואה את הפרצות האלה שהן סתומות, שאין כניסה לגוי, משתחווה. השתחוואה. זה הקונטרה שלנו לשחץ האליניסטי האקדמי. מה אומרים באקדמיה עד היום? אל תאמין בכלום, עד שזה לא מוכח מדעית. מה שאני לא מבין, לא קיים. פה הייתה נקודת המחלוקת. להעבירה מחוקי רצונך, חוקים שלא התגלה טעמם, היוונים לא יכולים לסבול זאת. הם אומרים, אל תהיה בובה, אל תהיה רובוט. מה אתה עושה ברית מילה או שומר שבת או טהרה? מה על הלוגיקה? מה האג'נדה פה? תסביר, אל תהיה סתם כלום. כאן הם גזרו על כל מה שנקרא חוק. רבותיי, מי שמקיים את החוק, מה הוא מבטא? כשאני עושה את כל המצוות, אומרים חזל, לא רק המצוות של החוקים, גם המשפטים אנחנו עושים את זה בתור גזרת הבורא. מי אני להבין את מחשבותיו של הבורא? איך אומר הבורא? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי נאום השם. איך אמר רבי נחמן מברסלב? אוי ואבוי לנו אם היינו מבינים את כל מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי לנו. אנחנו עבדים ואנחנו מקיימים את מי שברא אותנו ומהווה אותנו ומלמד אותנו, ומודים לו שהוא מלמד אותנו איך לקיים את הנצח שלנו, לתת 248 מצוות עשה, ממש מין ויטמינים רוחניים, למלא את ה-248 איברים רוחניים, לקנות חיי נצח. ו-365 שסה לוין, לא לנבל את הפה, לא לאכול טרפות ונבלות, לא לראות דברים אסורים. שסה לוין כדי למלא 365 גידים רוחניים, כדי להיות בעל קומה שלמה לנצח נצחים. מי אני לשאול אותו, למה אמרת, למה ציווית? מי אני? איזה חוצפה? פה ושחץ יש פה שהנברא יבוא לבורא ויאמר לו, עד שאתה לא מסביר לי מה המצווה הזו אני לא מקיים. הרי זה פחד. איך אמר הבן שלי זצל אוריה? הוא אמר שנכנסים אנשים לחדרי ניתוח, הוא ראה אותם אחד אחרי השני, אז המנתחים וכל מיני העובדים הסניטריים אומרים לזה שעומד להיות מורדם ולהתנתח, תזיז את הרגל, תרים את היד, תזיז את הראש. אומר אוריה, בני זצל, בחורי הצדיק, אף פעם לא ראיתי אחד מהעומדים להתנתח מאותם חולים שאומרים לסניטר או לעובד חדר ניתוח, אסלח לי, אני לא רוצה להזיז את הראש עד שלא תסביר לי מה פשר הזזת הראש הזו. מדוע? אינני חפץ להזיז את רגלי השמאלית ימינה עד שלא תסביר לי באופן לוגי, שיסביר לי רציונלית מה טוב לך יותר שאני מזיז את זה. אף פעם לא ראיתי אחד כזה. הוא שוכב שם כמו טטלה, ומבין שהחיים שלו תלויים במנתח, תלויים כביכול, לפי ההשקפה שלו, אנחנו תלויים בבורא, אבל החיים שלו תלויים באנשים האלה, ולכן הוא שומע ולא מתווכח. אנחנו, יש לנו אמון בבורא, אמונה מלשון אמון, אמון מלא במי שמפעים את פעימות ליבנו, ונותן לנו תפקודים בריאים של כבד ללא שום שחמת, ותפקודי ריאה בלי שום צורך במחולל חמצן ולא ברונכית ספסטית ולא אסתמה. יש לי אמון מלא בכל מה שהוא אומר. זה החשמונאים. ההפך מהשחץ, מתכונת הנמר של האזות של אותם שחצנים. ואנחנו מבטאים את זה בהודעה. כן, אין עוד מלבדו. הלל והודעה. ואתה ברחמך הרבים, כתוב שם, עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את תקמתם, מסרת לגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, וזידים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. שואל הרב מאיר צבי ברגמן, ראש הישיבה, חתנו הגדול של הרב שח, בעל הספר שערי אורה, הוא שואל את זה בספרו שערי אורה, שליטה. למה הביטוי כאן הוא, ואתה ברחמך הרבים, עמדת אליהם בעת צרתם? בפורים הביטוי הוא אחר. בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר, ביום אחד ושללם לבוז. ושוב אותו ביטוי, ואתה ברחמך הרבים, אבל אומר הרב מאיר צבי ברגמן, לא כתוב עמדת עליהם בעת צרתם, לא זה הביטוי שמופיע מעל הניסים של פורים, למרות שהם היו בצרה גדולה של השמדה, אלא אתה ברחמך הרבים הפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו של המן והחשברוש, והשבות עלו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. הנוסח הוא, ואתה ברחמך הרבים הפרת את עצתו. למה לא כתוב גם בפורים את אותו ביטוי, ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעת צרתם? צרה כזו להשמיד ולהרוג את היהודים בכל המדינות ביום אחד? או לחילופין, למה לא כתוב את הנוסח של פורים בחנוכה, ואתה ברחמך הרבים הפרת את עצתם? הבורא הפר את עצתם של היוונים. אתם רציתם לחלן אותנו? להכניס לנו תרבות של אקדמיה? של הלוגיקה ומדעי והכל מה ההסבר ולא כפיפות וענווה? הפרת את עצתם, נתת כוח ל-13 אנשים שניצחו רבבות יוונים, כמו שאומר רשי בפרשת וזאת הברכה על הפסוק ברך השם חילו, שברך משה את הסבא של החשמונאים, את לוי, על תקופת החשמונאים שאין להם ברכה בחיילים המועטים שיש להם. למה לא בשניהם עמדת עליהם בעת צרתם, או בשניהם אתה ברחמך הרבים הפרת את עצתם? אני רוצה להציע פה למאזינים בקצרצרה את התשובה. רבותיי, התגובה של המנהיגות היהודית בפורים הייתה תגובה דתית, לא תגובה צבאית. לא שמענו מי להשם אליי על ידי מרדכי ואסתר, למרות שעמדו לרשותם 11 חודשים עד זמן הביצוע של הגזרה, מי' בניסן עד י' אדר הבא. לא שמענו, למרות שהבא לא הורגך השכם להורגו. הייתה להם תגובה דתית. התגובה הייתה צום 3 ימים, תפילות, ריבוי לימוד תורה. מרדכי מוסר שיעור כללי בהלכות קמיצת העומר, מנחת העומר בתזיין בניסן, 3 ימים לאחר היגזר הגזרה, כפי שמבואר בגמרא במסכת מגילה בדף תזיין. לא מצאנו תגובה צבאית של מילה שם אליי אצל מרדכי ואסתר בפורים. לחילופין, בחנוכה לא מצאנו תגובה דתית. התגובה הייתה גיוס מילואים מיידי, ו... כולם באים. לא כולם הגיעו, כיוון שהיו הרבה מתייוונים שהעדיפו את תרבות הספורט והיופי והאקדמיה, ולא רק העדיפו, הם הסתנברו מזה. תופעה של מתייוונים לא שמענו בפרס ומדי מתפרסים ומתמדים, לא מצאנו במצרים מתמצרים, ולא שמענו לגמרי בבבל מתבבלים, או באדום מתאדמים, או בערבים, או בישמעאל מסתרעבים שקיבלו את התרבות הערבית או הישמעאלית. רק ביוון התרבות הזו פיתתה, סינברה. אני במרכז, אני יפה, אני קריזמטי, אני עוצמתי, אני גאון, אני מבין, אני אינטליגנט, אני אינטלקטואל, אני עשיר, אני בעל יכולות. זה נורא מפתה. כסף, כבוד, יוקרה, טיולים, הפקרות, עשייה של מה שבא לי. האדם במרכז, המשולש הידוע של היוונים. אחד, שכל טבעי, מה שאתה מבין תעשה, זה אקדמיה. 2, יופי, הערצת היופי, איך זה מצטלם בדיגיטל. איך זה נראה על המסך, זה מה שקובע בדיוק לא מה שיש בקנקן, אלא איך נראה הקנקן עצמו, איפור וכל הדרכים החיצוניות להשרות כביכול להרשים רושם חיצוני, הוא יכול להיות מושחת לגמרי, אבל הוא משכיל, הוא נראה טוב, הוא מדבר בשפה ראותה, והצלה השלישית זה כמובן ספרטה, ספורט, שוב, כוח הזרוע, כוח הזרוע, מי יותר עם שרירים חזקים, זה כמובן הפך השקפת היהדות שאומרת תוכן, תוכן, שם. אנחנו אנשי שם, צאצאים של שם בנוח, לא כמו יוון, צאצאים של יפת, שם מורה על המהות. התגובה של המנהיגות היהודית בזמן חנוכה באמצע בית שני, תגובה צבאית, מי להשם אליי? מה פשר הדבר? למה? שואל הרב מבריסק, שואל הרב רבל חנן וסרמן, שואל הרב יחזקאל אברמסקי, זכר צדיקים וקדושים לברכה. התשובה היא פשוטה. עם ישראל התחייב לבורא להיות דתי, חרדי, שומר מצוותיו עד תום בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. ועם ישראל נקרא לו לצורך החוזה הזה צד ב'. הבורא יתברך עשה איתנו חוזה בערבות מואב, באוהל מועד. עשה איתנו חוזה עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים צד א', הוא התחייב לשמור אותנו לעולמי עולמים. בתקופות מסוימות לתת לנו את ארץ ישראל. אבל הוא שומר עמו ישראל עד, והוא עומד בזה כבר 3,335 וחצי שנים. בפסח ושבועות הבאים עלינו לטובה, זה כבר יש 3,336 שנים. ויש הדדיות בחוזה הזה. כולנו קוראים את החוזה הזה בקריאת שמה בוויה עם שמוע, מדי יום ביומו פעמיים לפחות. והיה, אם שמוע תשמעו, אם אתה תהיה דתי, ותשמור את מצוותיי, תקיים את הצד ב' שאתה התחייבת לשמור אותו, אני אעשה את שלי. השיג לכם דיישת בציר, עשב בשדך, מצב כלכלי טוב, מצב ביטחוני טוב, וישבתם לבטח בארציכם, חרב לא תעבור בארציכם, לא פצמר ולא סקדים ולא כל מיני תלול מסלול וטילים תת מסלול. ולא תשמע כל מיני אנשים באמבטיה מתחת לרצפה שם, 30 מטר שדופקים ודופקים ודופקים, ואנשי עוטף עזה ועוטף גם כן עוטף מטולה, גם כן צועקים לצבא, אנחנו שומעים דפיקות, והצבא אומר להם בעבר, אמר להם מאוד בשלטונאות בדרום, תלכו לפסיכיאטר, אתם מדמיינים דמיונות, עד שיתברר שכל עזה זה בעצם עזה עילית ועזה תחתית. לא, לא יהיה לכם כזה דבר, אתם תהיו, תשבו לבטח בארצכם, אבל אם תעשו קונצים ותרתסו מה בא לי, דמוקרטיה, ליברליזם, שוויון, רד לי מהזנב, רד לי מהבריד, אני אסדון לעצמי, אל תכתיב לי מה לעשות, תתחיל עם הדיבורים האלה שהם דיבורי שחץ וגאווה, לא לשאול מי עשה לך את הריאות, מי עשה לך את ה-120 אלף קילומטר כלי דם, אז באותו זמן גם הבורא יעשה קונצים, ועבדתם מהרה, פתאום תקלות ובעיות ומלחמות. זה החוזה. צד א', הבורא מתחייב לשמור אותנו לעולם, צד ב', מתחייב להיות דתי ולשמור מצוות. עכשיו, כל מלחמה צריך לבדוק מה רוצה האויב. אומר הרב מבריסק, אומר הרב אברמסקי, אומר הרב וסרמן, מה רצה האויב בפורים? אותו סיפור, בפורים, מה הוא רצה? הוא רצה לחלות את עם ישראל פיזית נגד צד א', או רצה לקלקל אותנו ולהפוך אותנו לפורקי עול מצוות. ברור שהמן רצה לחסל פיזית גם אדם שהיה בא ואומר לאחשוורוש ולאמן, אני מקבל תרבות פרסית, אני נכנס לאוניברסיטה שלכם, זה לא היה עוזר לו. הוא חיפש דור רביעי ושלח אותם לבירקנאו ולטרבלינקה. כלומר, המן נלחם עם הבורא. הבורא אמר, אני אשמור את העם הזה לנצח, שומר עמו ישראל לעד, והמן אומר, אתה לא תשמור, אני אחסל אותו. זה לא עניין שלנו. ואתה ברחמך הרבים, הפרת את הצטו. זה מאבק בין המן והחשברוש לבורא. אנחנו פה לא מחוטונים ולא בעלי דבר להחליט. אמנם למרבה האבסורד, אנחנו אובייקט לחיסול, אבל לא אנחנו ממונים על זה. הבורא אמר, אני אשמור עליכם, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. אני ממונה על השמירה, אמן פיתח פה קרב כביכול נגד אלוקים. אלוקים אומר, אני שומר עמו ישראל לעד, והחשברוש ואמן אומרים, לא, לא ייזכר שם ישראל לעוד, אמרו לכו ונכחידי מגוי. לכן מה עושה מרדכי ואסתר תגובה דתית? הם מתחזקים בתורה, מתחזקים במצוות, מתחזקים בצום ובתפילה, כדי שלא תהיה עילה לביטול חוזה. שלא תהיה עילה לאיזשהו הפרת חוזה. אנחנו בסדר. ואז הבורא עושה את שלו, הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבת לו גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. הבורא טיפל בבעיה, לא צריך לתת לו עצות איך לטפל. אבל בחנוכה, המנהיגות היהודית, התגובה הייתה תגובה צבאית. למה? כיוון שהאויב רצה להילחם בצד ב' בנו. אנחנו התחייבנו להיות דתיים, הוא לא נותן לעשות ברית מילה. הוא לא נותן לפתוח בית מדרש. הוא סוגר וחונק אותנו כלכלית. הוא לא נותן לנו בשום אופן לשמור שבת. הוא מחלל אותה בצורה כללית. הוא שם שליטי פרסומת של של כל מיני תמונות שחץ, שזו כפייה אנטי דתית מהסוג הגרוע ביותר. אני והילדים שלי צריכים ברחובה של עיר לצפות בתויבות האלה, בקמפיין פרסומי של פוסטר מדיה וכל מיני חברות פרסום? מה זה? אתה מכריח אותי לעבור על מה שהתחייבתי? כשאני התחייבתי לעשות חודש, טהרה, שבת, מילה, תורה, ולא מאפשרים לי, אני חייב לצאת במלחמה. לכן זה נקרא, ואתה ברחמך הרבים, עמדת עליהם בעת צרתם, צרתם, צרתם. הם הרגישו החשמונאים שזה צרה שלנו. לא נותנים לנו לשמור את התורה והמצוות. מקלקלים אותנו באמצעית כל מיני החדרה של אינטרנט וסלולר ולוויינים וכבלים. מחדירים בנו את התרבות ההליניסטית המתייבנת. התרבות של צחוק ובדיחות וכל דבר של כפירה. למה זה קרה? לא בגלל אלוקים, בגלל שהצבא היה חזק. למה זה קרה? משום שיש פה איזה נגיף ששמו קורונה. אל תזכיר שם אלוקים. אל תזכיר שהבורא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הוא מחדיר לנו את זה באמצעות כל המאות מיליוני אתרים. הוא לא מאפשר לנו לחיות חיים של עם לבדד, לבדד, לבדד. מה עושים בכזה מקרה? מכריזים על תפילה? מכריזים? לא מאפשרים לנו. מה זה לעשות תורה? אין לנו אפשרות לקיים את התורה. סוגרים לנו את בתי המדרשות? אז התגובה של החשמונאים היא תגובה צבאית. אם כן, לא רק שאין פה שום זיגזוג, אין פה שום מה שנקרא חוסר עקביות, אלא הכלל הוא הולך איתנו בעם ישראל. זה לא הולנד ולא גרמניה ולא אמריקה ולא מקום שנקרא קולומביה. זה ארץ הקודש וזה עם ישראל. הוא מתנהל בכללים אחרים לגמרי, ויש לו קרדיט של 3,336 שנה עוד מעט. והכלל הוא אחד ויחיד: גזירה דתית, תגובה צבאית. גזירה צבאית, תגובה דתית. פורים, גזרה צבאית, לחשמיד, להרוג ולאבד. התגובה שלנו, דתית, לדאוג שלא יופר החוזה. הבורא ידאג לשלו ושלא תהיה לו שום סיבה לומר, אתם לא קיימתם, גם אני לא מקיים. אנחנו מתחזקים בתורה, בתפילה, בצום, בתענית, ואז הבורא עושה את שלו. הפרת את עצתו, קלקלת את מחשבתו, והשבת לו גבולו בראשו. אבל כשהגזרה היא דתית, פה התגובה היא צבאית, משום שלא מאפשרים לנו. צד ב' שזה עם ישראל התחייב להיות דתי ושומר מצוות בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, בלי קומבינטוריות ובלי עיגולי פינות. אני לא שוחק עם אלוקים. אלוקים הוא לא, הוא מנשים אותי ומהווה אותי. אם הוא ציווה במשנה ברורה ובחזון איש ובשולחן ערוך כך, מי אני לעגל פינות? מה הוא חבר? איך אמר אליהו לנביאי הבעל? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו, שואל רב חיים מסולובייצ'יק, איך אפשר לומר צד כזה ואופציה כזו שהבעל הוא האלוקים? התשובה היא, זה פחות גרוע מאשר לזגזג. פה הוא דתי, פה הוא כזה. פה הוא חצי, פה הוא זה. בנושא כזה, הוא מה שמרשה לה. אדוני, מי אתה עושה פה קומבינה? אם יש בורא לעולם, שהבורא הזה מנשים אותך, ונתן לך כללים איך להתקיים, אז מה אתה עושה איתו? מי אתה לחשוב ולהגיד לו ביקורת, זה נראה לי וזה לא נראה לי? ואם אין בורא, סע לים בחוף מעורב, עם כל התערובות שיש, ביום הכיפורים שחל בשבת. מי אתה לעשות פה צנזורה? את זה אתה מקבל מאלוקים, את זה אתה לא מקבל. אם אתה אומר, קשה לי בשלב זה, ואני בשלב של חזרה בתשובה, בסדר? אתה שואף להגיע לשלמות, אבל לדגול בבינוניות? לעשות מבינוניות שיטה? גם וגם? איך אמר הרב זילברשטיין, שיהיה בריא? תאמרו לאחינו הטועים, לאחינו החילונים, לאחינו בשרנו התינוקות, אנא מכם, מי שישמור שבת ינצל. 85 חקלאים שומרי שבת הארץ ניצלו מהטבח. יישובים שם בעוטף עזה, שהם שומרי שבת, היו, או שהחבלנים הטובחים הללו לא הגיעו, או שהם הגיעו ולא הזיקו. תגידו להם, נכון זה קשה למי שלא יתרגל בשלב הראשון, אחרי זה זה עונג, עונג שלא יתואר בלי שום תחושת מגבלה, אבל בהתחלה קשה, אז לפחות יתחילו בשלושה דברים. אחד, לא לבשל בשבת. שתיים, לא לנסוע בשבת. שלוש, להדליק נרות לפני כניסת השבת, זה הכל, כדי להיכנס לכביש שהשבת תגן עליך. יותר ממה ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, זה לא מאמר בחזל, אבל זו אמירה נכונה. אומר הרב זילברשטיין, אני מבקש מכם, אתם אחים שלי, איך הוא התחנן בערב אותה שבת שהשבועים חזרו מעזה. נכון, חזרו מעזה וזה נוצרה סיטואציה כזו עם הערבים האלה, המחבלים נורא והיום, אז כמובן שפדיון השבועים האלה דוחה שבת. אבל למה הרעיונות בתקשורת? אל תרגיזו את הקדוש ברוך הוא, ראיתם מה קרה שהרגזתם לאן זה הגיע? כמה אפשר להרגיז? האם מותר להתפלל ביום כיפור ברחוב בהפרדה בתל אביב? כמה אפשר? כמה? בחו שמה אנשים, אמרה לי איזו אישה, בת משפחה מאוד רחוקה, שעוד לפני שקרה הטבח בשמחת תורה, היא הלכה, נכנסה לחג בכזאת הרגשה כבדה, היא לא כזאת אישה בשלב גבוה בדתיות, אבל היא מתחזקת. מה? על זה צריכים לדון בגץ, אנשים שנקראים כאילו חשובים, האם לעשות הקפות שניות בתל אביב? על זה צריך לדון, זה יהודי דן בארץ הקודש, שכל הצידוק שלו להיות פה ולסלק מפה ערבים, זה רק בגלל התנך. האם לעשות תפילה ביום כיפור? או כמו אותו שמאלן שכתב באיזה פוסט שאמר, הראו לי, רציתי להראות לילדה שלי, איך נראה תפילת כל נדרי, למה אתם לא מאפשרים לי? אני כל שבת נמצא בכוח קפלן. מה קרה לכם? מה מפריע לכם? מי שלא רוצה שלא יבוא. אומרת לי אותה קרובה, פחדתי שיקרה משהו. כמה אפשר להרגיז את הקדוש ברוך הוא? כמה? לדון האם לעשות הקפות שניות ברחוב? רבותיי, הרב זילברשטיין התחנן, מחזירים שבועים, זה יצא בשבת, פתאום. כמה דברים היו בשבת, מעניין. גם הכניסה הקרקעית הייתה בשבת, גם הטבח עצמו התחיל בשבת. הבורא זועק לנו משהו עם שבת פה. אבל לפחות לא רעיונות תקשורתיים, לא סתם דברים שלא קשורים בכלל לפיקוח נפש. תרחמו עלינו, אנחנו עם של 3,300 שנה, לא של 100-200 שנה. תרחמו. רבותיי, אנחנו כאן נמצאים בדיוק בהסברת המסר של חנוכה. אתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעת צרתם. הם הרגישו החשמונאים שזה צרה שלנו, שלא מאפשרים לנו לחיות חיים יהודיים. ולכן הבורא אמר, הם כאלה איתי, אני אתן להם את הסיוע. למרות שהם חלשים ומעטים, אני אעיר את האור לכלל ישראל לנצח. הלוואי שנלמד את הכל, גם את הנס הפורימי, שאנחנו עושים את שלנו, הבורא מגונן עלינו. הלוואי שנראה כבר את האור הגדול והחדש, שאיר הבורא על ציון, ועינינו תחזנה בשוב השם לציון ברחמים. אור לכל השנה, אמן ואמן, חנוכה שמח וחודש טוב.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.